טוב, רציתי מכן לדבר על העניין של הדיבור. לפי הכותרת יציאת מצרים זה פעולת הדיבור. הרמב״ם קובע בפירוש במורה נבוכים את הקשר בין יציאת מצרים לבריאת העולם. זאת אומרת, במורה נבוכים ב' ל"א, שם הוא כותב בפירוש כן, שני טעמים בשמות ובדברים, אחד על בראשית, זכר מעשה בראשית, ואחד על עניין של יציאת מצרים. ושם הוא מנמק, כדרכו בקודש, שהמצוות יש להם תמיד שני טעמים, טעם עליון מצד הקודש, וטעם הסדר החברתי שיעוף, אפרו מצד הקודש. אני לא רוצה להעביר בזה, תראו בעצמכם, בבית עמד א'. הדברים הם ידועים, ברורים, אין כאן בזה חידוש, רק רציתי לומר את הדברים האלו כפתיח, שכמו שהעולם נברא בעשר ממרות, ועל זה קצת נתעכב, כפי הזמן שיחשב לנו, כן, אנחנו אחר כך עוברים דרך עשרת המכות לעשרת הדיברות. ויש כאן עניין מיוחד שמאמר, וזה הוא שונה מדיבור. מאמר זה הבעת רצון. כך גם רמב״ם במורה נבוכים. כן? על ההורגני אתה אומר. או כן, ויאמר עשיו בליבו. יש כן אמירה, זה לא דווקא לזולת. ומורכים לומר כך שהרי כשם אמר ויהי, לא, עוד לא היה מישהו לשמוע אותו. אז ברור שעשרה מאמרות זה לא אמירה למישהו, זה הבעת רצון. זה ציון, זה בירור הרצון, מה שהשם כיוון, שוודאי השם ברא את העולם בכוונה. אם כן, בעשרה מאמרות זה אחד הפשטים. אבל הדיבור זה שונה. הדיבור זה לזולת. הדיבור זה כבר שהשם גומר מעשה בראשית על ידי בריאת האדם. אתם קוראים אדם, מופיע בערב ויוקר יום השישי בו' וסיוון, כולנו מקורות ידועים. וכאן הוא מצווה שאתם בני ישראל, אתם תוציאו לפועל את המאמרות. ואכן דבר אחד לדור וידבר השם עשרת הדיברות, עשרת הצווים, שעם ישראל עכשיו שותף למעשה בראשית. כן, וזה כבר קצת התחלנו להגדיר למה מצרים זה גאולת הדיבור. דרך אגב, לציין שהאנושות אילמת מאז שדיבר האדם השם וחווה עם השם, וביניהם יש איזה דיבור, גם בקצר מאוד. אחר כך יש אמירה לא מוצלחת של קין, שאני לא יודעים מה שהוא אמר, ויאמר קין הבל, אז רש"י אומר, דברי קטטה הייתה, היו ביניהם, אבל לא נאמר, ויאמר קין הבל, וימות קין, ויהרוג את הבל. זאת אומרת שיש כאן כבר בעיה של דיבור. כן? האמירה חייבת להופיע בדיבור, ואחר כך האנושות היא אילמת. לא מוסיף שום דיבור, עד אברהם אבינו. יש איזו אמירה של נמר נשותיו, איזו קללה וברכה של נוח ובניו, זהו, אין שום דיבור. אברהם אבינו, אם כן, מתחיל הדיבור, ומהאבות והלאה יש הרבה דיבור, וכל התורה היא באמת ציין את הדיבור. אם כן, וככה במקורות, אז רציתי באמת להגיע למצב זה, להבין קצת מה זה הדיבור, מתוך כך גם להבין מה זה בחינת דיברת בם, המצוות שבדיבור, תורה ותפילה, כפי שנוכל, ובזה אולי נתחיל כאן את המהר"ל בהדנתו לתפארת. ומיד המהר"ל מתקשה ושואל, מה זה הברכה הזו לעסוק בדברי תורה? כן? לכאורה אין לך מילה יותר זולה, יותר לא שייכת לעניין לימוד התורה. כי ידוע, מתעסק בחלל, מתעסק זה אחד שעשה פעולה, ולא שהוא חשב על הפעולה. הפעולה איננה בידיעתו שהיא נעשית. אין לו ידיעה מתעסק. אם כן, לעסוק בדברי תורה. אם כן, המהר"ל, אם כן, מתעכב על זה, ושוב, זה לא הנושא, אני רק רוצה לציין כדי להגיע לדיבור עצמו, ונותן לזה שני תירוצים. התירוץ הראשון, זה אינו חינמי, לעסוק בדברי תורה, זה כמו כל מצווה, זה צורת מעשה. ובזה אנחנו כבר מרוויחים איזו הגדרה של דיבור, שלעסוק בדברי תורה, ומשום שהמר"ל כותב שמצווה צורת עשייה, ממשית, אם כן צריך דיבור. דיבור זה מעשה לימוד התורה. כמו שמקלל חייב מלכות, משום שזה אליו שיש בו מעשה, כמעט שפתיים מעשה הוא, ואם כן כשאדם מדבר, כן, ותגזור אומר, חיתוך שפתיים זה מעשה. אם כן, יש הרבה, אם כן, לכן, אם כן, לעסוק בדברי תורה, אומר המהר"ל, זהו הפירוש הראשון שהוא ייתן, תראו אולי בפסקה השנייה, אחרי שאם כן, שהוא שאל את השאלה הקודמת, ואם שיש לפרש, שלכאן מברכים לעסוק בדברי תורה, מפני שהברכה הזאת, היא ברכת המצוות. שחייב לברר על כל מצוות עשה. ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה. שהרי נקרא מצוות עשה. אולי זה גם שאל רמב״ם שתשובה זה לא מצווה, רק התשובה זה וידוי. זה המצוות כמעט שפתיים. ואז יעשה בוידוי מה שהוא חשב בליבו. זה לא התשובה. כל אופן כרמר הרמה, אין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה, שנקרא מצוות עשה. שחייב לעשות, ולכן יש לברר לעסוק, דהיינו לימוד תורה במעשה. וזה כאשר הוא מוציא הדיבור. כן, זה כבר נוכל כן, לומר, הגדרה הראשונה של הדיבור הוא, הוא המעשה של המחשבה. כלומר, אין דיבור בלי מחשבה, אלא המחשבה כשיוצאת לפועל, זה יהיה הדיבור. וזה נקרא עוסק בתורה. שהדיבור נחשב מעשה, אבל לימוד, אם היה כתוב בברכה ללמוד תורה, כמו שכן, האשכנזים אומרים, מברכים לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד, אבל לימוד נקרא הבנת הדבר. זהו לימוד. הבנת הדבר, מה שהיא לומד. ואין הברכה רק על המעשה המצווה. ואם למד בעיון לבד, אין לו לברר לעסוק בדברי תורה. שזה נאמר למעשה. במקור השני, אני יודע אם זה צולם, כל אופן שמה, בדרכי חיים, שמה הוא אומר אותו דבר, אם כן, אבל הדברים עוד יהיו יותר מחודדים. ובכל אופן, אם כן, בסוף הדף השני, שמה שבדרך חיים, שמה אומר, מפני זה הטעם, תקנו הברכה לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד בתורה, וזה מפני, כי הברכה נתקנה על יחיד. כל יחיד מחויב ללמוד. אם זה על יחיד, ולא נקרא זה לימוד בדברי תורה. אם כן, זה תירוץ קצת שונה, אנחנו מיד נראה שהמהר"ל יעריך לנו שאין דיבור אלא עם שני אנשים. ומשום שהברכה היא על המצווה, ועל המצווה זה המעשה, אם כן, לאו דווקא צריכים שני אנשים, כי כל אחד מחויב ללמוד, אפילו אם רק בגפו. כי הברכה נתקנה על יחיד. לא נקרא זה לימוד בדברי תורה, הוא לא מדבר. רק עסק בדברי תורה, עוסק. כך אם כן, המהר"ל, אם כן, מתרץ את התירוץ הראשון, וממילא, נתבקש התירוץ השני, שהוא בפסקה הראשונה בעמוד הראשון, ששם הוא מביא את המדרש של השירים, באמצע הפסקה, ויאמר בית היין, ודגלו עלי אהבה. רבי יונה אומר, שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר בית אב של הלכה, אומר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. כן, אל תקרי. ודגלו אלא ודיגולו. ודיגולו עליי אהבה, ודיגול זה מעשה מרמה, מעשה, אם כן, זה אפילו טעותו. דיגולו עליי אהבה. אמר רב אחא, עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבת, ואהבת, כן, שמענו לא פעם אחת, ברוך השם אויב עמו ישראל, שמעתם את זה כבר, מה? שהונגרים פה הם יודעים כך מדברים. כן, אמר הקדוש ברוך הוא, ודיגולו עליי אהבה. פירוש בית אב של הלכה, שורש הלכה לתנא. זאת אומרת, לעסוק, לעסוק זה לא להבין. לעסוק זה לומר, לדבר, וגם אם אתה לא יודע עברית. אתה לא מבין כלום, יש לך מצווה דורייתא של לימוד תורה. אלו הדברים שכבר משמע שפרופן בקונטרס תלמוד תורה של האור סמיה שם, וכן בקונטרס לימוד תורה של, של הרב, של שולחן ערוך של הרב, שם באמת שניהם אומרים שאם אדם לא מבין, יש לו גם כן מצווה תלמוד תורה. יש ארבע מדרגות. ככה יוצא מהסיכום שלהם, מיכולת תלמוד תורה של הרמב״ם, וזה במקור, לכאורה ברם, נדרים ח' המותלף, ששם הוא מקשה, איך ייתכן שאדם שעושה נדר, זה אחרי דברים, בכל אופן, המציאות הזו, הוא מקשה את הגמרא במנחות, ששם מספיק ללמוד כבר שמה שחית וערבית, וקיים מספר תלמוד תורה, מול בשינם כאן לבניך, שדברים ישונונים בפיך, עד שאם אתה נתבקש הלכה, אתה לא מגמגם. כשלמדת, אם כן, הדבר מסודר בראשך להלכה, ואתה מוכן לעשייה או לענות לשאלה. איך זה ייתכן? אלא הוא אומר, תלמוד תורה זה מצווה מיוחד שכל אחד לפי כוחו. ואני מובן, כן, יהיו מדרגות שונות, אבל צריכים גם להבין איך ייתכן ש... מי ששיעורו, שהוא לא מבין כלום, בזה שהוא או מדבר את התורה, נדבקת בם, כמו שהתורה אומרת, או כשרמב״ם אם כן מביא את הפסוק הזה, כי לימדתם אותם את בניכם לדבר בם, זה הפסוק שרמב״ם מביא בהלכות תלמוד תורה באלף שנה, אם כן, איך ייתכן שלדבר בם, בלי הבנה, גם קיימת את המצוות תלמוד תורה. אני רוצה להבין את היסוד הזה. כמובן שם המשמע, כי כפי כוחו, אם אדם יכול להבין ולא מבין, אז הוא לא קיים. אם אדם יכול לזכור ולא זוכר, אז לא קיים. אם אדם יכול גם לחדש, זה ארבע מדרגות. אלו באמת המדרגות שכל אחד צריך להתאמץ, וכמה שיותר לומד, יותר מתעלה. הבכל בזה אמר הלומר, אם כן לעסוק. אם כן, שום עלינו עכשיו להבין את העניין הזה, איך ולא הבנה, בכל זאת מקיימים מצוות תלמוד תורה. ועל זה, אם כן, אני עומד על מקור השני. כן, אולי עוד נקרא את הפסקה השלישית, כדי להשלים את דברי מהר"ל. אמנם נראה, הפסקה השלישית, אחרי שהוא אמר הפירוש הראשון, הוא חוזר לפירוש השני. אמנם נראה, אולי הוא מוצא שזה יותר נכון, אמנם נראה לומר, כמו שאמרנו, לא מצד שזה המעשה וזה מסובל ליחיד, ולכן לעסוק, אלא אפילו טועה. כי לכאן מברכים לעסוק בדברי תורה, כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי שלומד תורה ומכוון הלכה למיתתה. ואני מבין שבזה שהיה לימוד תורה, מי שאינו מכוון הלכה על המיתתה, אין זה לימוד. וכאן מברכים לעסוק בדברי תורה בין שהוא מכוון הלכה או שאינו מכוון הלכה, רק שיכוון ללמוד האמת, אגב שהוא שוגג. הרי כי לימוד התורה לעצמו נקל מאוד, אין צריך לחוש בשום דבר, וכן וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, לפני כל אחד. ולא יאמר האדם מי אני, מה כוחי, מה יכולתי, מה כישרוני, אלא כל אחד מחויב ללמוד תורה. פסקה שנייה, המקור השני שאני מביא פה, זה בנדרים פ"א. אם זה נזכיר את זה בקיצור, שם הגמרא שואלת על מה עבדה ארץ. אמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב, מי האיש החכם יבין את זאת, על מה עבדה ארץ, זה אומר, ועל זה נשאל החכמים נביאים למלאכים ולא פרשו, עד שפרשו גבור בעצמו שנאמר, ויאמר השם, כן הוא עונה, גבור בעצמו עונה, על עוזבם תורתי וכולו, והממשיך הפסוק, ולא שמו בקולי, ולא הלכו בה. שואל הגמרא, היינו, ולא שמו בקולי, היינו ולא הלכו בה, אמרה, שלא בירכו בתורה תחילה. ועל זה מן התמה שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא בירכו בתורה תחילה, ולא בשביל עקום גילוי עריות ושפיכות דמים שהיו בבית ראשון, כפי שכתוב בפירוש. אלא המהר"ל מסביר לנו מה זה תחילה, שלא בירכו בתורה תחילה. אז יש אומרים תחילה, הוא אומר את זה שזה עניין של בחירת עם ישראל, זו ברכה עיקרית, כפי שגמרא אומר בברכות. דהיינו ששם יש בחירת עם ישראל, הממונים על לימוד תורה, ואחר כך מתן תורה. אבל כאן נותן פירוש אחר, שלא בירכו בתורה תחילה. הוא מסביר לנו את היסוד הזה, שיש סיבה בעצם וסיבה במקרה. זאת אומרת, סיבה בעצם זה הכוונה שהסיבה היא באמת יצרה את עצם הדבר שנוצר. סיבה במקרה, שהדברים, כמו הסטנדר הזה על ידי נגר, הוסמו יחד, והדבר קיים גם בלי הנגר, אפילו שילך. או אם ההורים ילכו גם, הילד קיים מנשמת השם שבעטף. כל הדברים כן, סיבה בעצם. השם יתברר הוא המהווה כל, הוא סיבה בעצם לכל. אם יסלק את הווייתו, אם לא יחצה בנו, אנחנו אפס ועין על מקום. אותו דבר אומר המהר"ל, התורה. התורה זה תמיד מן השמיים. וכאן קצת כבר מתקדם קצת יותר על עניין הדיבור, שכאן אנחנו נבין, כשנתקדם, שהדיבור הוא באמת קשור לעניין הזה, שהתורה היא תמיד מן השמיים. זה לא רק אם כן, שבכל היסטורי מסיני. תורה זה מלשון הוראה, וכל מי שלומד תורה זה לא הבנה רציונלית. זה על ידי הבנה רציונלית, זה על ידי שכלו. אבל אם הוא לא זוכה שהשם באיזו מידה מודיע לו, מסייע בעדו לגלות חוכמתו עליו, אז אין זה תורה. זה אולי מה שהוא מבין בתורה, מה ששכלו מבין. לכן אם כן, שלא בירכו בתורה תחילה. הם לא לקחו את הסיבה של התורה אימה. הם למדו כי הם אהבו ללמוד. ודאי ברכו אנשים, ודאי שהם למדו גם לברכו ואמרו את הברוך אתה השם. אבל בכוונתם הם לא היו ביראת שמיים פתוחים להקשיב את דבר השם השונה כנגדם. תורה זה רק אם יש המהלך האלוקי שפועל לקראת הלומד, המשתדל ועמל ומתאמץ כפי יכולתו עם שכלו, ואז אולי השם יאיר את עיניו. ככה אומר המהר"ל בפסקה הזו בעמוד השני, אומנם דיבור זה, על מה עבדה ארץ, כי הדבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחר, הוא גם סיבה אל קיום מציאותו. ומהסיבה הזו, סיבה בעצם. עלי הקשרך כי הנגר הוא סיבה לבנין הבית. כי אם הנגר לא עשה, הוא לא גרם, אז אין בית, זו סיבה. עם כל זה, בעידי הנגר יישאר הבית קיים. דבר זה אינו. כי אין הנגר סיבה לבית, רק שהוא מקרב העצים יחד. בצורה זו הוא סיבה לבית. ודבר זה הנגר פועל, לא עצם הבית. הבית נעשה מן הנגר במקרה. אבל הדבר שהוא סיבה בעצם אל מציאות דבר אחר, אם זה עצמו של הדבר, אז אם כן, הסיבה חייבת להתמיד עם הקיום החפץ הנוצר. אבל דבר שהוא סיבה בעצם אל מציאות דבר אחר, כל שכן שהוא סיבה לקיום שלו, להמשך התמדתו, שהרי היה סיבה שיהיה נמצא בעצמו, מצאת העצם. וכן גם הוא סיבה לקיום שלו, כבר זה מבואר במופת. ולפיכך, אם היו מברכים על התורה תחילה, לומר, ברור נותן תורה לישראל, לא נתן התורה, אלא נותן תורה לישראל, עכשיו כעץ, בהווה, והיה אהבה אל השם דברה, והזדהות עמו, להקשיב לחוכמתו, וחוכמתו רוצים להודיע לעולם, במה שנותן תורה לישראל, כי זה עניין הברכה על התורה, שהוא התברך ומבורך על זה, ואוהב השם התברך בשביל הטוב שנותן לו התורה. אם היה זה סיבה גם כן שתהיה התורה מתקיימת בישראל. והשם התברך נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים, ואז הם לא היו עושים עבודה זרה, שפיכות דמים וגילו עריות, ומכזאת הרבה הרבה סיבות, אבל הסיבה בעצם זה שלא בירכו בתורה תחילה. כי אז השם נותן בליבם, כי היו תורה פועלת בהם, והיו עושים אמנם עבירות, אבל היו עושים תשובה. וזה היה מן השם יתברך, אשר הוא סיבה לתורה, הוא גם כן סיבה שלא תתבטל. והמאור שבה היה מחזירם למוטף. וזה המאור, זה בדיוק העניין הזה של ההוראה, שהשם מורה את כל אחד ואחד הלומד תורה, כפי יראת שמיים שלו, ועוד נראה. דומה לזה, כאשר הגיע נזק אל ענף היוצא מן האילן, העיקר שממנו יצא, חוזר וגורם גידולו מן השורש. השם כן יהיה שורש לתורה, אשר היה סיבה לגידול שלו שיצא. בלא השורש אין קיום לאילן כלל. לפיכר, אילו היו מברכים בתורה תחילה, ואנו היו לוקחים את התחילה עם התורה. אם כן, התורה, אם כן, תמיד חייבת לבוא מהתחילה, כי יש סיבה בעצם. אם לא, זה לא תורה, זה חוכמה אנושית, שאדם מבין איך שהוא מבין, זה לא התורה. ולפיכר, אילו היו מברכים בתורה תחילה, משהו יתברך סיבה לתורה ונותן להם התורה, כעת עכשיו, בהווה ולומדו, והיו דבקים בו יתברך באהבה, במה שנותן תורה לישראל, מצד העיקות הזה, היה השם יתברך סיבה גם כן שלא תתבטל תורה, היינו מצוותיה. לכן כן, זה שתי הבחינות, לא עזבו את תורתי ולא הלכו בה. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, היינו שלא היו דבקים עם התחילה בו יתברך, באהבה, במה שנותן על ישראל, לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה בישראל. אז לכן באו לידי זה שעברו על התורה, ודבר זה גורם שעבדה הארץ. אם כן, התקדמנו קצת להבין, אם כן, בבחינה זו, שהאדם הוא שותף לבורא יתברך בעשרת הדיברות, שכאן אנחנו באים בשלב חדש, שתמיד השם ממשיך מעשה בראשית, תמיד ההשפעה היא קיימת בכל מצוות, אבל בפחד בחוכמת התורה, בפחד בזה שאנחנו דביקים בבורא, זה גם זה צריך להוסיף על ידי חוכמתו, אבל זה צריך להאריך הרבה יותר. במהלך הזה אנחנו מבינים שעשרת הדיברות זה בעיקר שזה דיבור. כן, מה ששמתי דבריי בפיך, דינתו שמיים, יסוד ארץ, ולמור לציון עמי אתה, אל תקרא עמי אתה, אלא עמי אתה מעשה בראשית. זה למעשה מה שאנחנו מבינים, עומק העניין, שאנוכי השם אלוקיך, דהיינו שענה, כן, התורה, היא באמת לקחה את התורה, בני ישראל, עם השם יתברך. המהלך הזה, שאנחנו מדברים, עשרת הדיברות, זה אם כן, כוח מיוחד שהשם נתן בעם ישראל לדבר, ואותו דיבור למעשה הוא בחינת נבואה. הוא בחינת שלומד תורה, הוא מקבל הוראה מן השמיים ולומדו תורה. ונראה המקור השני של המהר"ל, דרך חיים, רב חנניה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שכויה ביניהם, שנאמר אז נתברו יראה השם, איש יראהו, ויראה השם מדברים, אז כמובן, אם יש דיבור, זה הקשבה. ויקשב השם, וישמע. ואז יש לנו דרגה ויכתוב ספר זיכרון לפניו, ויראה השם וחושב שבו. כן, יש כאן למעשה המון מחכיבים של הדיבור. ויראה השם, מדברים דברי תורה, ישראל, ויקשב השם וישמע, יש אוזן קשובה, חכה ויכתוב ספר, ויש מדרגה כזו נוספת, שכל זה מגלה את חושבי שמו, את הופעת מחשבת שמו. אין שמו אלא תורה. משל המשנה אין לי אלא שניים, מניין אפילו אחד שיושב ושונה, שמעלה לו כתוב כאילו קיים את כל התורה כולה, שנאמר, יושב בדד וידום כאילו נתן עליו. וכן יש בכל זאת עניין של גם אחד. מסביר המהר"ל, הוא מפני, כי שניים הם כאשר הם מדברים דברי תורה, ותורה גמורה. שהתורה היא כאשר מוציא התורה בפה. וזה נקרא תורה גמורה. וזה שייך בשניים. שצריך להוציא את הדיבור בפה. אבל אחד, אפילו אם מוציא מן הפה, אפשר שיהיה בלא דיבור. כן, זה צורת הבאה. אבל זה לא באמת דיבור, כי באמת היה אפשר שגם לא ידבר כזאת. לכן אפילו אם מוציא הדיבור בפה, היחיד הזה, לא נקרא זה דיבור של תורה כזאת. ופעמים הרבה אינו מוציא מן הפה, רק בעיון בלבד. ולא דיבור. פיכר אין הדיבור עיקר, רק המחשבה אצל המאיין. רק כאשר הם שניים שאפשר לא דיבור כלל, זה נקרא דברי תורה. אולי קצת נבהר קצת הדברים יותר. כן, ידוע אם כן שברוריה ראתה אחד עומד בגבו, כן, טיפ שגלי לה. כן, יאלת בם כתיף, דיברת בם כתיף. כן, מהו העניין במיוחד של הדיבור? אלא כשאנו מדברים, אנחנו עושים פלא גדול. וזה צריך, זה צריך ירא שמיים כדי לא לשכוח את הפלא הגדול של הדיבור. כי אתה לרוב רוצה פעולה מעשית גשמית, אז אתה יש לך תוצאה גשמית. פה הדיבור, כמו שאני עכשיו עושה, הוא גורם על ידי הזזת שפתיים, שיניים, חיר, מה שאתה רוצה, 500 צות הפה, אני שולח את אותיותיי באוויר, בחלל הגשמי, בא לטוב הגשמי שלכם, זה דיבור. זה לא דיבור. דיבור זה שהמחשבה שלי עוברת בברגע המחשבת הזאת. זה המציאות הדיבור. זאת אומרת שהפעולה הזו הגשמית היא גורמת שהמחשבה של שני בני אדם מיד תמכן זהה. לא לגמרי, אולי השני השומע הוא שומע כפי אישיותו, בכל אופן על אותו מחשבה. אנו מבינים שהדיבור זה התקשרות נשמות. ובפעולה העיקרית שלה, המחשבה. זה מה שהשם עשה. הוא קשר את הווייתו על ידי אמירה אל המתהווה. ויאמר אלוקים יהי אור. הוציא על ורש, הפכו האותיות הללו למילה, והדבר מתהווה. קודם כל בראשית, זה כמובן, בוודאי, מתחיל בראשית, בחוכמתה, אומר יורד בן עוזיאל, ברא אלוקים ישמן יתעלה. אבל זו מילה אחת, התורה לא מעריכה בעניין הראשית, בעניין המחשבה. מיד היא מעריכה יותר ביום. זאת אומרת, יש 10 מאמרות, ראשית גם נקרא מאמר. כמו שאמרנו, כן, ויאמר עשיו בליבו, כן, אומר, או שזה כמו שאמרו, דעתה לאווירן, על אורגן אתה אומר. כן? אז גם ראשית הוא מאמר. אז בזה זה 10 מאמרות, הוא משלים. אבל בכל אופן, 10 מאמרות נברא עולם, זאת אומרת שיש כאן אמירה הקושרת הפנים ביותר, רצון הבורא יתברך, שהוא החליט להתגלות לנברא, לשפל ביותר עד כדי עשבים ודומם. כן, כל המציאות הזו של הדיבור שניתן לאדם, ויפה בפף נשמת חיים, וידם לרוח ממלא, כפי שמתרגם, כל הדיבור הזה, זה באמת התקשרות נפשות. זה באמת, אם כן, מציאות מיוחדת. שהאותיות הן למעשה, הן מעבירות מחשבתי למחשבת הזולת. אם כן, האות מלשון עתה, הן מובילות את המחשבה לזולת. וכאן יש עניין מיוחד, שגם המהר"ל בהקדמתו שלא קראתי, אשר יש לשים את דברי השם לפני השני. זה הדיבור. זאת אומרת, זה כבר חוכמה אלוקית במידה מסוימת, אנו מתגמים לבורא שחוכמתו פועלת. חוכמתו הבאה אלינו בחלום. כפי כל אחד מדרגתו, אם יהיה נביאכם השם, בחלום אדבר בו. אבל המציאות הזו שחוכמת השם היא פועלת, היא בורה, היא יוצרת, היא מחיה. חוכמת השם תחיה. אם כן, השם, אם כן, מחיה על ידי חוכמתו. החוכמה, זאת אומרת, תסתכל בתורה, ברא את העולם, זאת מציאות, זה הפעולה שהשם על ידי זה עושה, וכולם בחוכמה עשיתם. שמעתי למקודמת. זאת אומרת, המציאות הזו שחוכמה עושה, זה לא חוכמה רצונלית. זה לא חוכמה שלנו. אז כשאדם מעיין, אז אם כן, הוא נמצא עם האותיות. יש כאן מציאות ראשיתית. 22 אותיות ידע בצלם וסחפם, ידע את האותיות שבהן נבראו שמיים וארץ. 22 אותיות זה למעשה המחשבה. מי שמעיין ומסתכל אותיות על הציור, שגם קיבלנו אחרי מוצאות הרבה של עשרת דיברות, קיבלנו גם אותיות אלו בהלכות הברית אחר כך. אבל האותיות הללו זה למעשה מחשבה. אם כן, אם אדם מעיין, הוא עסוק במחשבה. אבל הוא לא מוציא לפועל מה שהשם רוצה שנהיה שותפים עמו של מעשה בראשית, הוא לא ממשיך בדיבורו את הכוח האלוקי, את חוכמת השם, בזה שהוא לא מדבר. כן. אם כן, אנחנו כאן, רואים כאן הבדל יסודי, בין אדם שמעיין, או איזה מצב ביניים שהוא מדבר לבדו, בגפו, אומר דברי תורה, ובין אדם שהוא מדבר אל הזולת. ואז אם כן, אין ההתחיות הזו, שאנחנו רוצים בדברנו לזולת, לעשות שמחשבתנו תעבור אליו, וכמובן הוא מבין את הסוגיה אחרת. וכמובן אם כן הוא יחזיר אליי את הקושיה, כפי שהוא הבין. במלחמתה של תורה זה נשאר דבר שקורה, אני חושב לכל לומד, כשלומדים ככה, בעמל תורה ומבררים יחד, ביראת שמיים כמובן, קורה שפתאום אחד אומר דבר שהוא יודע שהוא לא ידע לפני שעונות. זה מין השכרה קטנה. זה למעשה המציאות הזו, אני חייב לשתות, סליחה. עכשיו, אם כשאנחנו מדברים על המציאות הזו של הדיבור, זה באמת המהלך הזה שחוכמה של האדם פועלת, משתדלת שגם השני יקלוט מחשבתו. הוא כבר קצת יוצא מתוך חוק האישי הרציונלי האנושי. כשהשכל האנושי הוא כפי החושים, הוא לא יכול להבין שזה הרציונלי מעבר מה שגם עולם החושי יכול להשיג. זה העולם הרציונלי שלנו, הוא מאוד מוגבל. וכאן קורה פלא גדול, שהאותיות שלי משמשות למחשבה של השני. דיינו, האוזן מדברת. יש כאן עניין מיוחד של הקשבה. וזה הדיבור, רק זה הדיבור. דיינו שאני מדבר למקשיב. בסדר, אנחנו יודעים, בפועל, שאדם מדבר לבד זה לא... אבל אנו מדברים כאן המציאות הזו, שאנו מדברים אל השני. והשומע ממש כעונה. שומע כמדבר. יש אפילו דעה כזו, ברכות תקפה לפני שבחר בנתם, רשי, אם כן, האם מותר להקשיב לקדושה כשאתה עדיין ב-18 שהייתה בציבור, אבל כאומרה בלחש, והחזן כבר מתחיל, האם מותר לשמוע את הקדושה כדי להציץ לחובה? ורבי נותן שומע שלא. מדוע? זה כמו שאתה מדבר, אני צריך 18, אי אפשר. שומע כעונה. אני אתה במחת, עונה, אני מדבר. כן? אנחנו פוסקים שכן, שבכל אופן האמירה בלב זה לא חיתוך שפתיים. כן? זה אמנם כאילו דיברת את הברכה, כאילו אמרת את הקדושה, כי השני, כשהוא מדבר, הוא גורם לאוזניך, דיינו מחשבתך, להתלבש באותיות שלך. ולכן המחשבה שלו, וזה שמקבל את הכלי הזה, האות הזו, המובילה את המחשבה, גם היא באה לכדי ביטוי שאתם חושבים יחד. אותו מחשבה, כי אתה גורם לו שמחשבתו יש לה להתלבש באותיות. כן? עד כדי, אם כן לומר, שומע כעונה. אם כן, זה המציאות שאנחנו לומדים תורה, משל אנחנו לומדים רש"י, רש"י אם כן הוא, בחורה הקודש שלו, הביא חוכמה מסוימת לעולם. הוא כבר הביא אותה לאווירו של עולם. כשאנחנו קיבלנו בחסדי רש"י את הדיבור שלו בכתב שלו, כשאנחנו אם כן לא עם אותיות, כי אותיות זה מחשבה, אנחנו עם הניקוד. הניקוד זה הדיבור. אדם, אף אדם לא יכול להוציא מפיו ייצור. אתה עושה, א' זה א', זה עם ניקוד, א', פתר ושמה וכנראה סגול. אתה חייב לנקט. אי אפשר לומר עוד, עוד זה מחשבה. עוד זה, אולי זה דיבור המחשבה, יש מדרגות, פנימית, ערעור, רגע, יש כל מיני מחלוקות. אבל כל המציאות הזו של הדיבור זה רק הניקוד. ואם כן, כשאתה מוציא לפועל את, את הדיבור, לא מכן מעיין ורק שומע את האות, שהיא הגוף של המחשבה האות. הגוף של המחשבה נושאת למחשבה, מובילה אותה לזולת. אז לניקוד אתה כבר מוריד את המחשבה, מוריד את האות. האות זה המדרגה פנימית עליונה. אתה על ידי הניקוד, אם כן, כבר בא לעולם יותר מוגבל. אתה כבר יכול לומר את האות, היא עצמה יש לה שם, א', א', למד פ', ב', ב', יח, י', כי יש לך עצמה כבר איזה גילוי, ואומנם כשאתה מחכיב אות עם אות אחרת, כל אחד מגדיל על השנייה, וכבר יורדים לעולם יותר מוגבל. ולאט לאט, אם כן, אנחנו מגלים מעשה בראשית. חוכמת השם באה לפועל. כשאנחנו אם כן לומדים רש"י, כשאנחנו אם כן אומרים את רש"י, מדברים את רש"י, ומדברים את זה כדי להוציא חוכמת זו לפועל, מה שהבנו ומה שהשני מבין ואנחנו לוחמים, אם כן אולי נזכה שחוכמה זו שכבר הגיעה לעולם, יותר קל להביא אותה יותר הלאה, אולי באמת יקבל שהשם שחוכמה זו כבר התגלתה, שוב נותן לי משהו מחוכמת רש"י, ואני מבין, וכמובן משום זה חוכמת הקודש, 70 פנים לתורה אין ספור הופעות של גורמים, ואז גורמים שצוותי רש"י דוברות בקרח. כן, יש מציאות כזו של ממש שותפות, שותפות שאם כן, כמו שאתה יודע, אמר, ביקש כאן גם ללמדו את תהילים שלו, אם כן, כמו נגעים בו, אם כן, שהמציאות הזו שספתי ישנים דוברות בכיף. כן, אז המהלך הזה, אם כן, הוא מהלך שאדם בחוכמת השם המופיע לך, תלבין עכשיו מה שלא ברכו בתורה תחילה, זה תנאי בתורה. זה תנאי שהעולם יתחיה, ואם מלא ישראל מקבלים את התורה בסיני, מחזיכם לתור ובואו, נאמר ביום השישי של הבריאה. כי אנחנו שותפים על דברי תורה ממש לקיום העולם. כן? זאת מציאות, אני אומר עוד פעם, מדעי קודש, מציאות ממשית ריאלית, כל הלומד תורה. ואם זה ככה, אז אפשר גם להבין קצת למה, אם אני מרגיש את אותיותיי, זה לא דווקא הבנה רציונלית. זה כבר כלי שכבר חוכמה באיזה מידה בא. באיזה מידה גרמתי, אפשרתי שחוכמת השם תופיע במציאות. באיזה מידה? זה לא מספיק, צריך להוציא לפועל, וצריך אחר כך להוציא לפועל למעשה המצוות כמובן, אבל זה כבר מדרגה מסוימת של לימוד, עשית פעולה ממשית. בזה שאתה עמחת את אותיותיו, דיברת בהם. זה מציאות ממשית. כן? אז אם כן, לכן, המהר"ל כאן אומר לנו ברורות ששכינה מופיעה כשיש שניים. כן? אז אחד יושב ושונה, טוב, אילו זה מעלה, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיים את כל התורה כולה. טוב? כן, יש לו שייכות. אבל בכל אופן, השניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שפויה ביניהם. כן, הרמב"ן אולי נקרא עוד פעם את המהר"ל, אחרי שהבנו, כן, שיש כאן איזו פעולה ממשית בלומדנו תורה, לא קוראים בעיניים, אלא מדברים את התורה. ומפני כי שניים, הם כאשר הם מדברים דברי תורה, היא תורה גמורה. אז אם כן יש הוראה, אז יש פעולה של חוכמת השם. אז לוקחים, אם יש יראת שמיים, את התורה בתחילתה, בשורשה, כמו שהוא מסביר, שלא ביקרו בתורה תחילה עם השורש, אבל אם דיברו עם יראת שמיים, יש אז תורה גמורה. זה הוראה מן השמיים. זה לא חוכמה, זה הוראה. שהתורה היא כאשר מוציא התורה בפה. וזה נקרא תורה גמורה. כן, זה כבר, כן, עכשיו מוסיף על מה שאמר בהקדמתו לתפארת ישראל, שלא רק מכן מצד המעשה של הפה, שזה ודאי, מכן זה הוצאה לפועל, וזה ממל אפילו אם הוא לא מבין, וזה נקרא תורה גמורה. וזה שעה בשניים, שצריך להוציא הדיבור בפה. אבל אחד אפילו מוציא מן הפה, והוא מדבר בכל רם את התורה שהוא לומד, הרי אפשר שיהיה בלא דיבור. כן, זה לא מהותי לדיבור של היחיד שהוא מדבר. כי הרי הוא יכול גם בלי דיבור. וכך אפילו אם הוציא הדיבור בפה, לא נקרא זה דיבור של תורה כלל. פעמים הרבה אינו מוציא מן הפה רק בעיון בלבד. בלא דיבור. כן, זה כבר עולם אותיות. וזה לא המצווה. ולפיכר, אין הדיבור עיקר רק המחשבה. יכול להיות זה ההיריון למחשבה, זה העיבור, וחייבים לתת הפסק ולחשוב, זה ברור, זה לפני הדיבור. אבל זה לא דברי תורה, זה לא מה שאנחנו מקבלים עשרת הדיברות, דיינו מצווים להמשיר את הממרות, את המחשבה. לפיכך, אין הדיבור עיקר, רק המחשבה, אצל הקורא, אצל המעיין. רק כאשר הם שניים, שיהיה אפשר לא דיבור כלל, זה נקרא דברי תורה. זה המוצאות עצמה, כי אי אפשר להבין זה ולא שיש דיבור מעשי ביניהם. ולפיכך נקרא זה עוסק בדברי תורה, ולא נקרא כאשר הוא ביחיד. כאן זה העוסק ממש. כן, זה עוד פירוש יותר מעמיק, הרבה יותר מעמיק מה זה עוסק, דיינו הוא מוציא לפועל את המחשבה. הוא כאן עושה מעשה המקשים, המגלה, וכבר מתחיל להיות מתגבל משל המח, יורד כבר לבריאה. אם כן, הוא כבר לא בעיון המחשב. לפיכך, המקרא זה עוסק בדברי תורה, ולא נקרא כאשר הוא ביחיד. שהרי תמצא, ויאמר בליבו, וחנאי מדברת על ליבה. אין זה דיבור ממש. זה מקור הדיבור, זה יקרה גם דיבור, אבל יותר באשלה מאשר דיבור ממש. וזה מפנה, כי אצל היחיד, הדיבור והמחשבה שווה. ולפיכה לא נקרא זה דברי תורה. כאשר הם שניים שאז נקחו דברי תורה. ולכן אצל שניים, אמר שניים שיש ביניהם דברי תורה, אצל אחד אמר אחד שיושב ועוסק בתורה. לא קרה לימוד של יחיד, רק עסק בלבד. כן, ופני זה, אתם תקנו בברכה לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד בתורה. זה מפני כי הברכה נתקנה על יחיד. המעשה הזה, היחיד, כן גם יכול לעשות, לא נקרא זה לימוד בדברי תורה. רק עסק בדברי תורה. אבל המשנה כשאמר שניים, שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה. שכינה שלו ביניהם. יחיד יושב ושונה, לא נאמר כאן, אלא הוא שונה. שמעלה עליו כתוב גם כן, כאילו קיר. ואם כן יצא, אם כן שהמציאות הזו, כשאנחנו מבינים שכשהתורה ניתנה לישראל, ושזה יצא לברוא נשמה שהיא במעלה ומדרגה של דורייתא, דהיינו צריך לברוא עם, שזה טבעו להיות עם, שבעם שאין בחירה חופשית, רק ביחיד יש בחירה חופשית, בעם יש אפשר לקבוע את הקודש. בעם אפשר מכם להגיע מצב כזה של קודש. והוא עם יכול אז אם כן להוציא לפועל את דברי, את דברי החוכמה. הבחינה הזו אם כן רציתי עוד לראות במקור, כן, המקור של הבא של המערכים, הממשיר של המערל, זה מוסיף, אבל אין כאן, אין כאן חידוש מיוחד על העיקרון שניסינו להעביר, אלא שפת אמת. שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. דכתיב ויפח נפש חיה, וכן ויהי אדם נפש חיה. וכן אחרי שהוא הפיע נשמת חיים באפיו, ויהי אדם נפש חיה, תרגומו לרוח ומעלה. לכן, אחר ראש השנה ויום הכיפורים, שניתן החיים לאדם ונתחדש רוח חיים בקרבו, זוכה לרוח הקודש. כמו שנאמר בגמרא, תינוק מתחיל לדבר אביו מלמדו תורה. לכן בימים אלו, שבין ראש השנה ליום כיפור ועד סוכות, שמחה בית השואבה, לכן ימים אלו נפתחים שערי דעה בליבות בני ישראל. אם כן, כאן הסת אמת, אם כן, ברורות אומר לנו את היסוד הזה, בסוף יסביר מה זה שמחת השואבה, אבל שמשם שואבים רוח הקודש. אז אם כן הוא מברך, דכתיב, וידע מנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. זאת אומרת שהמציאות הזו של הופעת רוח הקודש, אותה מציאות זה מציאות של רוח הקודש. ולכן, אחר ראש השנה ביום הכיפורים, שאז אדם נברא, שניתן החיים לאדם, דהיינו מה זה חיי אדם, ונתחדש רוח חיים בקרבו, אז בשמחת בית השואבה זוכה לרוח הקודש. זאת אומרת, ההכנה שבראש השנה, שהיא לאט לאט מתפתחת בעשר ימים עד יום כיפור, ההכנה הזו שבאה לשלמותה ביום הכיפורים, היא מאפשרת שיש באותם הימים יותר נכונות לרוח הקודש. וכמו שאומר הגמרא, תינוק מתחיל לדבר, אביו מלמדו תורה. כן, הדיבור וחוכמת התורה הוא הקודש, הם לעניין אחד. ואז כן, כשהוא מתחיל לדבר בגיל שנתיים או בגיל שלוש יתחיל ללמוד ללמדו אותיות. דהיינו, אומר לו, הפסוק, תורה ציווה לנו, הוא אומר לו את האותיות הללו שהן 22 אותיות שבהן נבראו שמיים וארץ. ולכן, ימים אלו נפתחים שערי דעה בליבות בני ישראל. ולכן, שמחת תורה אחר סוכות, ובנבואה יש כמה מדרגות. אבל שורש הכל הוא הדיבור. כאן יש כאן אמירה מאוד מאוד יסודית, וכמובן כמה שאדם צריך לדעת כמה הדיבור הוא קודש, ודיברת בם ולא דברי הבל, והדיבור רק ישמש לזה, ששורש הכל הוא הדיבור, שיכול אדם להוסיף דברי תורה כראוי. כמה שאם כן יצאנו, שנכנסנו במצרים ויצאנו מצרים, הוא כדי לברוא עם. עם נברא שהוא יוכל להלליה, דהיינו להוציא את דברי התורה לפועל. כן, האדם מופיע בשלימותו רק במעמד הר סיני. ושורש הכל הוא הדיבור. שיכול אדם להוציא דברי תורה כראוי. הדיבור הוא רק כדי שחוכמת הקודש של התורה, חוכמה פועלת, תופיע עם אורת השם, כמובן מעצמנו לא נוכל, אבל הדיבור הוא הכלי המאפשר דברי תורה לחול בלומד. אם כן, הדיבור זה ההכנה הטבעית, המינימלית, שניתנה לאדם, תלוי מה יעשה בה, נראה שמיים, ילמד דברי תורה, ואז הוא יוכל, יש לו אפשרות, להוציא חוכמת השם בפועל. כמו שאמרו ז"ל, שם נביא מלשון ניב שפתיים. ולכן, גם מי שאינו בא למרגת נביא, אף על פי כן בהתעוררות רוח חיים, ויכול להוציא דברי תורה מפיו, נקרא רוח הקודש. וזו עיקר השמחה כשבא האדם אל שלמות רוח שבקרבו, כמו שנאמר, שמחת שמחה לאיש במען נגיף. אם כן, המציאות הזו, המציאות הזו, אם כן, של הטיפול, הייתי אומר, רק בדיבור, יש בזה כבר מעלה קדושה מאוד, ויש מקום לברר, להתחבר לשורש של נותן הורת התורה, וממילא אנחנו כן מבינים שהתפילה, כשאנחנו מדברים על התפילה, היא למעשה אותה פעולה ממש כמו התורה. זה, וזה זה, זה מוכר שהתפילה והתורה זה אינוח. זאת אותה מצווה. כי הרי רשב"י וחבריו בשבת י"א שמה, הם היו פטורים. כן? חל מנחה, והם היו גם סלימות, היו פטורים. מלהפסיק לתפילה, משום שתורתו אמרנו אותם. אם כן, רבי יוחנן, אם כן, המהלך שהם מפסיקים, אם כן, לענייני חיי שעה, אם כן, ודאי מפסיקים לתפילה. ערב שער, כשלומדים תורה שלא עושים מצווה. אם לא, שהם קיימו את התפילה, את עצם תורתם. זאת המצווה. ומה עניינה של התפילה? וזה למעשה החידוש, שיזכרו וינחו, ואתה נחתם, כן, זה מובן, אלא שמה זה אותו דיבור, זה היה רק מהלך מחשבתי של כל המילים הללו, כל אופן מטריל, כן, צעקה, מה תצעק אליי, כן, כל הדיבורים האלה מתחילים משאת מצחן יחד עם מה שתינתן תורה, שכשאדם מדבר עם השם, זה התפילה, מלשון קשר, תפילה דיית, תפילה דרוש, באותו דיבור הוא בדיוק עושה מה שהשם ברא את העולם, קשר את הווייתו להווייתנו. זה למעשה פעולת התפילה. התורה, אם אדם מצב כזה של כל כוחות נפשו מאוחדים, כמו רשב"י וחבריו, הגיע למדרגה כזו, שכל הנפש פועלת, אם אלה ארבע כוחות, הם פועלים יחד, אם אדם מדרגה כזו, אז שכלו ורגשו הם אחד. ויכול, אם כן, בתורתו לעשות תפילתו. אנחנו, אם כן, כשמתפללים, אנחנו, אם כן, מדברים אל השם, מדברים אל השם, כשאנחנו ערים לכך, שכמובן השם מחיה אותנו. דענו שכמובן התפילה מתחילה ממנו. הוא קושר את עצמו בדברי תורה אלינו. כן? חוכמתו פועלת אלינו. ואנחנו צריכים את החוכמה הזו להמשיך במחשבה רגשית, במחשבה חווייתית יותר, במחשבה שהיא מחיה אותנו, זה התפילה. אנחנו לא מסוגלים לעשות זה על ידי גם הלימוד עצמו, אז אם כן, אנחנו מתפללים, דהיינו, אנחנו ממשיכים, לא פונים למעלה, כן? אנחנו ממשיכים את הבורא, כן, ידע פתוחות על לפני ליבו, כן, עיניו למטה, וכל ענייננו להמשיך את התפילה המתמדת של הקדוש ברוך הוא שבנפשנו, שמחיה אותנו, ואת זה להמשיך על ידי דיבורנו. אז הדיבור של התפילה הוא ממש, אם כן, המשך תורה, ואם אין תורה, אז כמובן נזכיר אותו משמוע תורה, אז גם התפילה איננה יכולה להמשיך משהו אם אתה לא מכוון, כמו בלימוד תורה, שחוכמת השם תופיע בך, אם אתה לא קורא את התורה תחילה, זה הדיבור. כן? הדבר אם כן עוד יותר בולט בתפילה. כי בלימוד תורה אתה יכול לטעות, אתה לא מת. לא, אתה עושה עמל תורה. אבל פה אנשים לא מבינים מה זה תפילה, וכאילו פונים אל השם, מבקשים. ולא מבינים שכאן המהלך הוא הפוך, שהבקשה איננו פנייה אל השם, וחלילה שיכולים לשנות אותו, וחלילה מתוך שהוא לא מרפא, שהוא ירפא, זה כבר ביקורסוס, כן, זה לא אני. אלא התפילה היא באמת המהלך הזה, כמו התורה, כמו התורה, שאנחנו אם כן יודעים בבקשתנו, שרצונו להיטיב, ורצונו להחיותנו, רצונו שהחולה יהיה בריא. אנחנו כל כך מתרגשים ברצוננו, על שרצונו יעשה. ובקשה, צריך להבין היטב, בקשה זה הכוונה שאנחנו ערים שיש כאן חיסרון. לכן מבקשים. מה החיסרון? חיסון בריאות, חיסון שכל, חיסון כל מה שיהיה, סך הכל כללית, חיסרון זה חיסון עוד השם. אם השם היה בו, לא היה חיסון. אם השם היה בו, היה שלמות. אז כן, מה שאנחנו מבקשים זאת עבודת השם. זה לא בקשה בשבילנו. אנחנו מבקשים, וזו עבודה, תפילה היא מצווה דורייתא לפי רמב"ם. כן, כמו ספרי, כן, התפילה, כן, היא מציאות הזו, שאנחנו יודעים לבקש מה שהוא רוצה. דיינו, שאנחנו נדבר, דיינו, נוסיף הופעתו. נוסיף הופעתו, נקשור אותו, לא רק קשר חיצוני, בשני דברים, עם קשר, אלא נרדיר אותו. נרדיר אותו בעצם פנימיות המתפלל, ומתוך זה מביא את הוויה לעולם, אז כל העולם מתברך, אבל זה העניין של הברכה. כן, להוסיף ולקשור את האלוקי יותר. התורה, אנחנו לא מדרגה, אלא להביא חוכמתו. זה כבר מדרגה ראשיתית, זה כבר התחילה, זה כבר להביא ברכה רבה. אבל אם לא, אנחנו ממשיכים את הפעולה של לימוד התורה על דרך תפילה, ובאותו כיוון, שהתפילה נתנה של השם, אנחנו נמשיר אותה, מה שהוא רוצה להועיל ולתקן את העולם, אם אנחנו לא מכוונים את רצונך, אנחנו כל כך רוצים, ואנחנו לא באמת עושים תפילה מתוקנת. כפי שהרב אומר, אם כן, היא לא תבוא בתיקונה, כי אם אנו יודעים שהנשמה תמיד מתפללת, התפילה המתמדת של הנשמה, שהשם מחיה אותה. ואנחנו בתפילה המעשית שלנו, אנחנו בפה, תפילה מעשית, אם כן, וצריך כיתות שפתיים כמובן, ואז להקטיב זו עומך, וזה מתקיים. זה מתקיים. אם כן, אם באמת אדם צדיק, אם אדם קדוש, אם אדם מכוון, מלא יראת שמיים, אבל זו פעולה ממשית שעניינה להוסיף חוכמת השם המחיה את המציאות. אם כן, שפת אמת, אם כן, כאן הוא כיוון לומר לנו שהגיבור שלנו, גם אם אדם לא הגיע לדרגה של חוכמת תלמיד חכם, הדיבור שלו יכול לקרוא בתפילה, של כל מתפלל, הדיבור שלו זה כאין בחינת נבואה, דהיינו לגרום חוכמת השם להופיע בעולם. כן? וזה כמובן כל אדם, כפי מדרגתו, שום עליו להתפלל כדי להמשיך ולקשור את האלוקי בתוכנו. כי יציאת מצרים, כפי ש... אמרנו אם כן, זה גאולת הדיבור. דבר השם היה, אם אפשר לומר, בגלות, בגלות, במשך כל הנפילות, תמיד, תמיד, 60 ריבו היו מוכנים לקבל חוכמת השם, ואדם הראשון, אם לא חטא, אלא לאכל מעץ החיים, ממנו היו מופיע ישראל, זה נפילה ראשונה. נפילה שנייה, 60 ריבו ישוב, דור אנוש, ושוב היה גדור מעול, 60 ריבו היו גדולים, קדושים כאלו היו יכולים לקבל תורה, כמו שנרמז שבשגם הוא בשר, בשגם גימטריה משה, ושוב 60 ריבו היו בפלגה, בדור הפלגה, ושוב 60 ריבו היו בסדום. למעשה, כשאנחנו בפסח, אנחנו מוציאים את עם ישראל, שהוא 60 רובו שוב נמצאים, אבל הפעם נגלו. הפעם נגלו. כן? וכל המהלך הזה של האילמות של האנושות, שהיה איזה במיוחד הקלקול בדיבור בדור הפלגה, כן? כשהמהלך הזה של האנושות מתקדמת על ידי יציאת מצרים, וזה מה שאנחנו עושים למעשה בסדר פסח, שכל המרבה לספר, הרי זה משובה, זה למעשה התיקון של הדיבור של כל הדורות הללו, שהם לא, היו שותפים לבורא, אולי אפילו הפוך, חטאו, אבל בעיקר לא היו שותפים לבורא. בעשרת הדיברות עם ישראל בכפייה תרגילית, כי בטבע חודש, אנחנו באופן בכירי, אנחנו מוצאים לפועל בדיבורנו. כן, כמו שרבים אומרים, כן, שעלינו, שהפה שלנו אותו לילה יסח כל תשבחות הבורא, כמו שרמב"ם מביא שני סעיפים, אחד הסיפור של הניסים, ואחד הסיפור של על ידי מי נעשה הניסים, עם ישראל. לדעת, אם כן, לא רק הקודש של חוכמת השם, אלא גם לדעת לשבח, וזה שם הרמב"ם מוסיף, מוסיף ומשבח. לא רק משבח, אלא מוסיף ומשבח. אם כן, וזה אפשר להוסיף בלי סוף על שבח של קדושת עם ישראל, היודע לדבר וה... מגלה קדושת השם במהרה בימינו מתוך הכוח הזה הפנימי שכמו שתופיע בשלמות, נאמר בדברים ברורים מאוד, זה ארצנו, זה מקדשנו, זה מהלך קדושה שאנחנו נופיע עולם, אז יכירו הגויים כי הם זרע ברכה שלנו.